זעירה, א' קטנה, כאילו היא לא כתובה, כאילו זה מקרה שהוא קרא קדוש ברוך הוא לו, זה לא דבר קבוע, הוא לא משהו מיוחד, הוא לא שונה מאחרים, הוא מקטין את עצמו. דווקא בגלל זה הקדוש ברוך הוא קורא אליו. דווקא מפני שמשה ענב מכל האדם, הוא נבחר להיות משה רבינו, משה שנותן את התורה. כי הוא מבטל את עצמו ביטול כל כך מוחלט, ממילא אור התורה יכול להופיע בו בצורה היותר מושלמת, כי אין בו משל עצמו כלום, הכל הוא ביטול כלפי אור השם. וכן מופיע בו אור השם, או בו אור השם בצורה יותר שלמה ויותר מלאה. ויקרא אל משה. וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור, דבר בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. תורה קוראת אדם, לא איש, אדם. אומר אור החיים, גם מפרשים אחרים. אדם כי יקריב מכם, כשבאים להקריב קורבנות, המשך הפרשה זה גם הקורבנות של חטאות, של אשמות. אדם שחטא, שבא להקריב קורבן, גם קורבן עולה שהוא נדבה, הוא גם כן בא לכפרה מסוימת. העולות מחפרים על עשה, מצוות עשה. כל חטא הוא מתחיל מהחטא של אדם הראשון. זה שאדם הראשון חטא, זה גרם את כל המשך החטאים בעולם. ולכן מי שהוא חוטא, הוא נקרא אדם, כי הוא בעצם ממשיך את המעשה שעשה אדם הראשון. אדם הראשון על החטא שהוא חטא בשוגג, נענש עונש חמור מאוד, נגזרה עליו מיתה, לו ולזרעו ולדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות. נגזרה מיתה בגלל חטאו של האדם שהוא חטא בשוגג. ואף על פי כן, אמנם הוא חטא בשוגג, אבל גם שוגג יש בו אשמה מסוימת. זה לא אונס. זה מפני שצריך יותר להתבונן. מה הוא שוגג? האישה התתה אותו, לא סיפרה לו בדיוק מה היא נותנת לו לאכול. הוא היה שוגג. אבל צריך לברר. צריך להיזהר. גם שוגג יש בו אשמה מסוימת. זה לא אנוס. ועל זה נגזרה על המיטה. ומתוך כך, אחר כך כל החטאים שנמשכים שיש בעולם, זה עקב החטא הזה של הראשון. למה זה נזכר כאן? אולי למדנו שאדם, כשאדם חוזר בתשובה, כשאדם מתקרב אל השם, אם לא על ידי קורבן, על ידי תשובה בלב, אז אדם צריך לזכור שהוא צריך לתקן לא רק את החטא הזה שהוא נפל בו, כי צריך לחשוב על השורש, שורש כל החטאים. צריכים לתקן את מהשורש, לתקן את חטאו של האדם הראשון. לתקן את הפנימיות שבתוך האדם, שמתוך האי השלמות שלו נמשך אחר כך נפילות. וכשאדם כך מתקן, אז התיקון יותר מושלם. אדם נכשל באיזה טעות, צריך לחפש את השורש של האמונה, השורש של הדבקות בריבונו של עולם. את זה להעצים, את זה לחזק, את זה להשלים, ומתוך כך אחר כך לתקן גם את הענפים הללו, את הענף הזה שנפגם, שנתקלקל. אור החיים מדייק כאן בפסוק, דבר בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם. מה זה כי יקריב מכם? כי יקריב קורבן לשם. מה זה מכם? אומר, מדובר כאן על, צריך לקרב את המכם. המצווה, אחת המצוות היותר גדולות זה לקרב רחוקים. אדם כי יקריב מכם, הוא ייקח מכם ויקריב אותו. כלומר, הוא יקרב רחוקים. וזה הדבר היותר חשוב שצריך לעשות, לקרב כל מי שאפשר לקרב אותו, לקרב אותו לבונו של עולם. לא כל אחד הוא ברחי, אבל מי שברחי, זה התפקיד שלו, הוא צריך לקרב. זה לא צריכים דווקא בשביל זה לנסוע למקומות רחוקים, לחפש את הרחוקים ביותר. כל אחד שמסייע לאחר לקרב אותו, זה יכול להיות גם בתוך מסגרת הישיבה אפילו, או מסגרת המשפחה, מסגרות הקרובות. אדם משפיע ומושך ומקרב ומחזק אחד את השני, זה אדם כי יקריב מכם. זה כאילו להקריב קורבן לשם. זה לקרב, לקרב, מביאים קורבן לריבונו של עולם, מקריבים נפש, מקריבים נשמה, מקרבים אותה לריבונו של עולם, זה הרי עיקר ההתקרבות. אחר כך זה כתוב, מתחיל בלשון יחיד, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. היה צריך להמשיך, תקריב את קורבנך. התחיל לשון יחיד. כאן מדובר כאן עכשיו, אבל לא כולם בערי אחי, לקרב רחוקים, להשפיע. זה יחידים יש כאלה. אדם כי יקריב מכם שאר אנשים, אז מן הבהמה, מן הצאן, בבקר, תקריבו את קורבנכם. מי שיכול להקריב אדם, תקריב אדם לריבונו של עולם, תקריב אנשים, זה הכי חשוב. ושאר, אז יקריבו גם להקריב את בהמה, מן הבקר, מן הצאן, תקריבו את קורבנכם. גם זה התקרבות, לקרב את כל בעלי החיים, להקריב אותם לשם. ועל ידי זה אדם בעצמו מתקרב, מתקרב ועולה. אנחנו ממשיכים בפרשה. אז יש בפרשה כך, מביאים קורבן מן הבקר, וזה עולה אישי ריח ניחוח לשם. מן הצון מקריבים, ועל זה כתוב שוב פעם, עולה אישי ריח ניחוח לשם. ומביאים מן העוף, עולה קורבנו, גם כן נאמר כאן בסוף, אז ושיסה אותו בכנפיו וכולי, אישי ריח ניחוח לשם. לאמתך, אחד המרבה ואחד הממית ובלבד שיחווה ניבו לשמיים. אנחנו ממשיכים, ונפש כי תקריב קורבן מנחה לשם. קורבן מנחה לשם זה סולת, כמות של סולת, 5-40 סולת, כמה זה שווה? 10 שקלים, משהו כזה. אולי עם הלבונה זה עולה עוד כמה שקלים, אבל זה קורבן פשוט מאוד מאוד. ואומרת התורה, גם כאן, אישי ריח ניחוח לשם. למה צריך לכתוב בכל פעם את הסיום הזה, אישי ריח ניחוח לשם? היה אפשר לכתוב שאפילו אם מביאים מנחה, זה אישי ריח ניחוח לשם. נו, בוודאי שמישהו מביא קורבן מן הבהמה, זה ריח ניחוח לשם, אם אפילו קורבן פשוט זה כך. באה המשנה לסוף מסכת מנחות, והיא לומדת מכאן, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיחווה ניבו לשמיים. בכוונה, לא כתוב במקסימום, יישאר אך נוכח לשם, ובמינימום, במנחה, יישאר אך נוכח לשם, כלומר, בבקר יישאר. אז ממילא אתה יודע שכל מה שבאמצע, לא. כל קורבן הוא מיוחד. כל קורבן הוא יישאר ריח נוכח לשם מיוחד. ללמדך שכל אדם לפי מה שהוא, אם הוא מתכוון לעשות את רצון השם, אף על פי שבפועל אין לו יכולות לעשות הרבה, הוא ממעיט, אחד המרבה ואחד הממית ובלבד שיכוון לבוא לשמיים. זה לא איזה ניחומים לאנשים שממיתים ושלא מתאמצים, שלא עושים, שלא יכולים נאמר לעשות יותר. אז אומרים להם, תראו, גם זה בסדר, אתם לא יכולים יותר, אז זה בסדר. אבל התורה לא אומרת ככה. התורה אומרת שזה לא פחות מאשר מי שמביא קורבן גדול. כמובן שמי שיכול להביא קורבן גדול ומביא קורבן קטן, עשיר, שיביא מנחה מפני שהוא מקמץ על ממונו, זה לא כל כך, זה לא הסדר. הסדר הוא שכל אחד יביא לפי מה שהוא יכול. אבל כל אחד שמביא לפי מה שהוא יכול, כולם שווים. אישר ריח ניחוח לשם. אחד המרבה ואחד הממית הוא בלבד שיכוון ליבו לשמיים. אם אדם מכוון, כי הכוונה היא העיקר. כי ריבונו של עולם לא צריך את הקורבנות. הוא מסתדר גם בלי זה. הקדוש ברוך הוא לא צריך, לא צריך את ה... זה לא בשבילו. כל עניין הקורבנות זה שאנחנו מתקרבים לריבונו של עולם. ולכן הכל תלוי באמת בכוונה. זה לא רק בקורבנות. זה בכל תחום ותחום של אדם, של עבודת השם. אחד המרבה ואחד הממית ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. אנחנו ממשיכים הלאה. זה יסוד מאוד חשוב כמובן. אני רוצה להביא לכם כאן מדברי הספרה. בהמשך הפרשה מדובר על מי שמועל בקודש, הוא נהנה מן הקודשים בשגגה, אז הוא צריך להביא, לשלם ולהוסיף חומש, לשלם כמה שהוא נהנה ולהוסיף על זה חומש, וחוץ מזה הוא צריך להביא קורבן אשם. אם למשל מישהו נהנה בפרוטה, אז הוא צריך לשלם לקודש בחזרה פרוטה וחומש ולהביא קורבן אשם. אומר הספרה, רבי מנחם ברבי יוסי אומר, הנהנה שווה פרוטה מן הקודש, מביא מעילה וחומשה ומביא אשם בשתי סלעים. צא וחשוב כמה פרוטות בשתי סלעים, קרוב ל-2,000. הוא נהנה בפרוטה אחת, הוא צריך להביא קורבן אשם של 2,000, פי 2,000. אם ככה נשא כתוב את השוגג, על אחת כמה שינוש את המזיד, מוסיפה ואומר, רבי יוסי אומר, אם נפשך לדע מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא, צא ולמד מאדם הקדמוני, שלא נסתווה למצווה אחת ולא תעשה, ועבר עליה וראה כמה מיתות נכנסו עליו. לא ולדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות, וכי איזה מידה מרובה, מידה טובה ומידה פורענות, הווה אומר מידה טובה. אם מידת פורענות מועטת, הרי כמה מיתות נכנסו לו ולדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות, עכשיו מן הפיגול מן הנותר והמתענה ביום הכיפורים, על אחת כמה וכמה שמזכה לו ולדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות. אז הוא אומר לנו שבעצם מידה טובה גדולה ממידת פורענות, ואם על עונש, על מעשה אחד שעשה אדם הראשון עונש כזה חמור, צא ולמד מכאן, כשאדם עושה מצווה, איזה שכר גדול יש לו. אז בואו נעשה חשבון, אם אדם מעל בפרוטה, אז הוא צריך להביא קורבן אשם ששווה 2,000 פרוטות. פי 2,000 מידת פורענות. כלומר, אדם עשה מעל, הוא חייב להביא אשם של 2,000. אז זאת אומרת, ומידה טובה כמה היא גדולה ממידת פורענות? פי 500. זאת אומרת, אם אדם נתן פרוטה לצדקה, זה מידה טובה, כן? או נתן לה הקדש, כן? פרוטה אחת, מידה טובה גדולה ממידת פורענות פי 500. 2000 כפול 500, מיליון. אדם נתן פרוטה לקודש, אז מידה טובה גדולה ממידת פורענות מקבל מיליון שכר. עשיתי חשבון נכון? כן? 2000 כפול 500. מה? מיליון. שתי פרוטות, 2 מיליון. אבל זה חזל אומרים, זה לא אני, זה לא, לא פורים. מידה טובה גדולה ממידת פורענות פי 500, זהו. ואני תזכרתי כבר את המפרש, שהוא בסוף דברי, בסוף המסכת מכות, שם מדובר על מידה טובה גדולה ממידת פורענות פי, הוא המפרש עושה חשבון, כתוב 2000, ועושה חסד לאלפים, אלפים, 2000, שזה המינימום, אלפים זה, מינימום זה 2000. אבל הוא אומר, אבל לא כתוב בתורה עושה חסד לאלפיים. עושה חסד לאלפים, אולי זה יותר מ-2000. אולי זה 10,000. 100,000, כמה אלפים, הרבה אלפים אולי. עושה חסד לאלפים. המינימום מיליון, יכול להיות הרבה יותר. זהו, מידה טובה גדולה ממידת פורענות. ממשיך הספרה ואומר עוד, רבי עקיבא אומר, הרי הוא אומר, על פי 2 עדים או 3 יקום דבר. אם נתקיימה עדות ב2, למה פירט לך כתוב 3? אלא להביא השלישי להחמיר עליו, לעשות דינו כיוצא באלו. אם כך, הנש הכתוב את הנתפל לעוברי עבירה, על אחת כמה וכמה שישלם שכר הנתפל לעושי מצווה, כעושי מצווה. כלומר, השלישי, העד השלישי הוא מיותר. אבל אם הוא בא להעיד, הוא נענש יחד עם השניים. אם 3 עדים זוממים, זממו, אז ועשיתם לא כאשר זמם, גם השלישי יחד, אף על פי שבעצם לא צריכים את עדותו. אותו דבר אם אדם נתפל לעושי מצווה, הוא בעצם לא נצרך לעושי המצווה, אבל הוא מצטרף, מצטרף לסיום, מצטרף לברית או מה, או באיזשהו מסייע בנוכחותו, ו... לעושי מצווה, על אחת כמה וכמה. רבי אליעזר בן עזריה אומר, הרי הוא אומר כי תקצור קציחה בשדך, ושכחת עומר בשדה. לא תשוב לקחתו, לגר, ליתום ולאלמנה יהיה, למען יברכך השם אלוקיך. קבע כתוב ברכה למי שבאת לידו מצווה בלא ידיעה. אמור מעתה, הייתה סלע צרורה לו בכנפיו, ונפלה ממנו מצאה העני, ומתפרנס בה, הרי הכתוב קובע לו ברכה כשוכח עומר בתוך שדהו. זאת אומרת, אדם איבד כסף, אני מצא את זה, והיה לו ממה לאכול, הוא מקיים מצווה. ללמד לך, שגם אם אדם לא התכוון ונתקיימה מצווה על ידו, גם כן יש על זה שכר. הדוגמה היא קצת לא בדיוק. כי אם התורה אומרת, ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו. זאת אומרת, אתה נזכרת, ואתה רוצה לקחת את זה בחזרה, אתה לא חוזר. למען יברך לך השם אלוקיך. אבל יכול להיות שהתורה גם מתכוונת, אם שכחת ולא נזכרת גם כן, אותו דבר. לא נזכרת, שכחת עומר בשדה, ולא נזכרת. גם על זה אומרת התורה, למען יברכך השם אלוקיך. אתה עשית מצווה לא בכוונה. שכחת. אפילו נגיד אחר כך לא חזרת, אבל לכתחילה לא התכוונת לתת מצווה, רק תורה מונעת ממך לקחת את זה. אף על פי כן יש שכר. הווה אומר שגם אם אדם גורם לעשיית מצווה, גם כן יש על זה שכר. מכאן אני רוצה לעבור לענייני החודש. אולי נפתח בה, משנכנס אדר מרבים בשמחה, אומר רשי, כבר הזכרנו, אומר רשי, מפני שזה פורים ופסח, בגלל שנעשו בו ניסים. נכנס אדר מרבים בשמחה, שנעשו בו ניסים, פורים ופסח. זאת אומרת שלא רק אדר, אלא כל ההמשך גם כן. ומפני שנעשו בו ניסים, לכן מרבים בשמחה. אז מה הפשט, מפני שנעשו בו ניסים? מפני שזה ימים מיוחדים, שאנחנו נזכרים בניסים וטוב השם. אז מה שהיה פעם, שייך גם להיום כנראה. מה מרבים בשמחה על זה שהיה לפני קרוב ל-3,000 שנה, היה ניסים. או 2,000 שנים, היה ניסים. עכשיו אנחנו צריכים להרבות בשמחה בגלל זה. אלא, כשאנחנו נזכרים בניסים, אנחנו מתחזקים באמונה. וממילא מרבים בשמחה. איך מרבים בשמחה? על ידי שמכירים את טוב השם. ומתבוננים בניסים, בנפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו. שני סוגי ניסים הקדוש ברוך הוא עשה. ניסים של יציאת מצרים וניסים של פורים. ניסים של יציאת מצרים, ניסים גלויים, שראינו את יד השם הגדולה והגלויה לעיני כל נראה יד השם. ראינו, והניסים היו עוד כל כך חזקים, כל כך עוצמתיים, שאי אפשר היה בכלל לסרב לציווי השם. כי אתה רואה את המציאות הגדולה העליונה של ריבונו של עולם, והוא נותן לך תורה, אתה לא יכול לסרב. וזה מה שאמרו חכמים, שהקדוש ברוך הוא כפה הר כגיגית. הכפייה הר כגיגית הייתה בעצם בהופעה האלוקית הגלויה. הקדוש ברוך הוא נמצא. רואים אותו, חשים, והוא אומר, זה מה שצריך לעשות, יש ברירה. כפייה ארכגיגית. הגיע פורים, אין ניסים גלויים, הכל טבעי, שום דבר חריג מהטבע לא קרה, אבל הצירוף של המקרים הוא בצורה כל כך מיוחדת, שכל מתבונן שטחי מרגיש שיש כאן הכוונה. זה לא נעשה במקרה. המהלך הזה, הצירוף המקרים הזה, הכל כך מיוחד הזה, כל כך מהיר וכל כך מתואם, כל הדברים ביחד, זה רואים את ריבונו של עולם בטבע. לא כפייה. בסדר הטבע, ריבונו של עולם מופיע. הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. זה כבר היה לא לחץ חיצוני, אלא מין שכנוע פנימי כזה. זה הסדר של החיים, זה הריבונו שלנו נמצא בכל המציאות, זה לא איזה משהו מבחוץ, זה לא איזה כוח עליון שמצווה אותנו, זה כל המציאות היא הופעה של ריבונו של עולם. הדור קיבלו בימי אחשוורוש. זה אומר רב לוי יצחק מברדיצ'וב. בצירוף לזה הוא אומר גם לגבי הניסים, לגבי המלחמה עם עמלק. הוא שואל, יצאנו ממצרים, הגענו לים סוף. הקדוש ברוך הוא אומר, השם ילחם לכם ואתם תחרישו. למה? כי ישראל הם רק עכשיו היו עבדים, לא מסוגלים עכשיו לעשות מלחמה. הקדוש ברוך הוא אומר, השם ילחם לכם, אתם תחרישו. עוברים שבועיים שלושה, בא עמלק. נו, עוד פעם צריך, השם ילחם לכם ואתם תחרישו. מה ישתנה בינתיים? זמן כל כך קצר, לא ישתנה שום דבר. עמלק, אומר רב לוי יצחק מברדיצ'וב, הם אמרו שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות ניסים. אבל ניסים זה דבר מאוד חריג, זה קורה לעתים מאוד נדירות. כמה פעמים היה קריאת ים סוף במשך הדורות. זה קורה לעתים מאוד נדירות, שהוא פתאום מצליח להתגבר על הטבע ולעשות איזו פעולה מנצחת את הטבע. אבל אחר כך הטבע ממשיך. ועל הטבע אין לו שליטה. והטבע זה סדר מסודר של סיבה ומסובב כל הזמן. אין שינויים בטבע. הטבע זה מסודר. הקדוש ברוך הוא אמר, נגד המלאק צריך ללחם בדרך הטבע. אם יהיה בדרך נס, אז הם יגידו, טוב, אז, אנחנו יודעים את זה, זה לא ישבור את השקפת העולם שלהם. הם נלחמים, מבטאים השקפת עולם. ולכן צריך איתם לעשות מלחמה טבעית, ולהראות שבתוך המלחמה הטבעית, ישראל עושים מלחמה עם המלאק, ומנצחים את המלאק. זאת אומרת, עניינו של פורים, עניינה המתמשך של מלחמת המלאק בכל הדורות, שזה עניינו של פורים, זה לגלות את העניין הזה שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוך הטבע. ואז כמובן ההכרה הזאת היא מביאה לאמונה גדולה ולמרבים בשמחה. משנכנס אדר מרבים בשמחה. הזוהר אומר, כאן בפרשה שלנו, פתח רב יהודה, עבדו את השם בשמחה. אדם צריך לעבוד את השם בשמחה ברצון הלב. ואז העבודה בשלימות. ואם תאמר, איך עבודת הקורבנות יכולה להיות בשמחה? אדם שעבר על מצוות בורו ושב, באיזה פנים יעמוד לפניו? בוודאי ברוח שבורה ועצבות או בשמחה ורננה. צריך להיות בעצבות. אכן עליו להיות ברוח שבורה, וכך נכון. והשמחה והרננה, אבל כתוב עבדו את השם בשמחה. אומר הזוהר, השמחה והרננה תתקיים בכהנים והלוויים. הוא מביא קורבן, הוא עצב על זה שהוא נכשל, אבל הכהנים והלוויים הם משלימים את השמחה, שהם רחוקים מהחטא. והכהנים צריכים להיות בפנים מהירות ושמחה יותר מהכל. והעם והארננה תהיה עם הלוויים שהם שרים על הקורבן. וכך כתוב המשך הפסוק, דעו כי השם הוא אלוקים. זה הקורבן שמקרב, השם אלוקים, השם זה מידת הרחמים, ואלוקים מידת הדין. דעו כי השם הוא אלוקים, ככה מקרבים את מידת הרחמים למידת הדין, ומבשמים את מידת הדין. וככה הכל מתבשם. שואל הזוהר, ואתה, שאין קורבן, מי שחוטא ושב, ושב בתשובה, במרירות נפשו, בעצבות, בבחייה, ברוח שבורה, איך יהיה בשמחה ורננה? בעל תשובה יכול להיות בשמחה ורננה? אלא סוד הדבר למדנו, לעולם ייכנס אדם שני פתחים, והתפלל תפילתו. ככתוב, לשמור מזוזות פתחי, שני פתחים. היינו שיעור שני פתחים זה לפני מזה. זה שכתוב, שאו שערים ראשיכם. שתי דרגות, חסד ופחד, אלו פתחי עולם. זה מה שאומר הזוהר. אני מבין את הדברים כך. זאת אומרת, באמת צריכים להיות מי שחוזר בתשובה, הוא צריך גם להיות במרירות על החטא שהוא חטא, בצער גדול, על החטא שהוא חטא. זה פתח אחד, אבל יש עוד פתח שהוא צריך להיכנס בו. שני פתחים. והפתח השני, עכשיו הוא הולך לעבוד את השם. ואז זה צריך להיות בשמחה. זאת אומרת, גם וגם, או שלב אחד אחרי השני, נגיד ככה, ככה זה נראה לי יותר פשוט. קודם, במרירות, בחשבון נפש, אבל מתוך כך אחר כך, לעבור לשלב הבא, שלב השמחה, מפני שכעת הוא כבר חושב בתשובה, כעת הוא כבר מתקרב, כעת הוא כבר עובד את השם, ולעבוד את השם צריך לעבוד בשמחה. עבדו את השם בשמחה. אז זה עניינם של הימים האלה. לעבוד את השם בשמחה. כלומר, מה שאמרו, משנכנס אדר מרבים בשמחה, השמחה האמיתית היא לא שמחה חיצונית, באופן מלאכותי, ששותים ונהיה שמח, או שרוקדים, זה עוד יותר ברמה אולי מאשר השתייה, אולי אותו דבר, אלא שמחה פנימית, שמחה של שלמות. כשאדם מרגיש טוב, שלא חסר לו, אז הוא שמח. איך אדם מרגיש שלא חסר לו? הרי תמיד האדם יהיה חסר. אדם אף פעם לא בשלמות, אדם הוא מצומצם, הכוחות שלו מוגבלים, היכולות שלו מוגבלים, הוא מוגבל. אבל ברגע שהוא מתקשר עם השלמות, ברגע האמונה, הדביקות בריבונו של עולם, היא עושה את השמחה. הקישור עם הגדולה האלוקית, השייכות לגדולה האלוקית, היא המשלימה את האדם. רק בדרך הזאת אדם יכול להיות בשמחה אמיתית. כל שמחה אחרת היא שמחה לא שלמה. שמחה קטנה, חולפת ועוברת. שמחה קבועה זה שמחה של התחזקות, של אמונה. אז כשנעשו בו ניסים, כשנכנס אדר נעשו ניסים, זאת אומרת, מתחזקים באמונה, פוגשים את הניסים האלוקיים, מתבוננים בגדולה האלוקית המתגלה, בשני האופנים, באופן מעל הטבע, באופן בתוך הטבע, וזה כמובן מביא את השלמות, והשלמות מביאה את השמחה. אז מה אנחנו ראינו כאן? ההסתכלות שמידה טובה גדולה ממידת פורענות, והאמונה בזה, זה נראה כל כך מופרז, שקשה לקבל את זה. מה, באמת ככה? מידה טובה גדולה ממידת פורענות? כשאדם נכשל בחטא, זה עושה לו מצב רוח לא טוב. כשאדם מקיים מצווה, הוא שמח פי 500 יותר מהעצבות שהייתה לו בשעה שחטא? איפה ראינו דבר כזה? הוא אפילו לא שמח כמו שצריך לשמח באותו המשקל, נגיד, של העצבות, באותו המשקל של השמחה בשעת המצווה. גם זה לא נמצא. למה? כי אדם אומר, אבל לא התכוונתי מספיק, אבל לא עשיתי את זה בשלימות, תמיד יש לו ביקורת, והוא לא שמח לגמרי. וחז"ל מזהירים אותנו ומורים אותנו ואומרים לנו, זה לא בסדר ההסתכלות הזאת, היא לא נכונה. צריך לשמוח במעשי המצוות. שמחה מאוד גדולה. שמחת, תעשה חשבון, שמחת, אתה זוכר, התעצבת פעם, לא, מישהו פעם נכשל, וזה צייר אותו. אתה זוכר את הכמות הצער הזאת? אתה שמח פי 500 כשאתה עושה מצווה. צריך לעבוד על זה, רבותיי. צריך לעבוד על השמחה הזאת. זה הסדר. אחרת זה חוסר אמונה. לא מאמינים שבאמת, כשאדם עושה מצווה, הוא מתקרב מאוד לשם, ובאמת משתלם, ובאמת מידה טובה גדולה ממידת פורענות פי 500. צריך להפנים את זה. ואז אם אדם מפנים את זה היטב, באמת הוא חי חיים אחרים לגמרי. הוא כולו מלא אמונה, מלא ביטחון, מלא שמחה, ויש לו המון מרץ לעבוד את השם ולהמשיך עם כזה שכר מקבלים על מצווה. אבל זה דיברנו רק על המצוות. אבל תלמוד תורה כנגד כולם. כשאדם לומד תורה, חז"ל אומרים שלתאבר אחד מן התורה הוא שקול כנגד כל המצוות כולם. אתם תעשו עכשיו הכפלה. עשינו חשבון, פרוטה אחת שאדם נותן, הוא מרוויח מיליון. כפול תרי"ג, מיליון כפול תרי"ג. אז ככה אדם לומד דבר אחד מן התורה, יש לו מיליון כפול תרי"ג. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, זה בכלל לא הפרזה כנראה. זה ממש בסדר. כן. זה, אולי זה התפקיד של העבודה שלנו בחודש הזה. להפנים בתוכנו את ההכרה שכשמקיימים מצווה עושים דבר גדול מאוד מאוד מאוד, וזה צריך באמת לשמח מאוד מאוד את הלב. צריך לעשות את המצווה בשמחה, וצריך לשמוח בגלל שעשו את המצווה. לעשות את המצווה בשמחה, כי ככה סדר עבודת השם. כשאתה עושה בשמחה, אז המצווה משלימה. כן? זה אומר בשערי קדושה. הוא אומר, למשל, למישהו שהוא, נגיד, אדם עובד כמלצר, ויש לו מצב רוח לא טוב. אז הוא מביא את האוכל לאנשים, אבל הפנים שלו כאלה חמוצות. זה, אנשים מאבדים את התיאבון. מקבלים, אדם ככה מגיש, ככה לא... כן, שלום, בבקשה, מה אתם רוצים? ואת ה... עם פנים מהירות, זה עושה, את ה... זה עושה נעים. ואם אתה עובד את השם, אבל לא בשמחה. זה לא עבודה, לא עבודה מושלמת, זה לא עבודה טובה. כשעושים, עובדים את השם, צריך לעבוד בשמחה. והיא צריכה להביא לידי שמחה גדולה. פיקודי השם ישרים משמחי לב. זהו. אז שנדע לקיים את הדברים האלה בפועל, ונהיה מלאי שמחה אמיתית, שמחה בהשם.